הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. בשבוע הבא נהיה פה באופן חד פעמי ביום רביעי עם סיכום בחירות 2021. השבוע ננסה לסכם את מערכת הבחירות המוזרה הזו באמצעות רביב דרוקר. דרוקר לא ממהר להספיד את נתניהו, לא מתחרט על כך שקרא לגנץ להצטרף לממשלה, וקורא למצביעים האסטרטגיים לא ללכת עם לפיד.
אני אומר לך חד משמעית, מי שחושב אסטרטגית היום צריך להצביע גנץ או מרד, כי גם אם נגיד שהם יגיעו לחמש בדרך נס, כי גדודים של אנשים ישמעו לעצותיי הגאוניות, כן? והוא ירד ל-18, זה מצב פי אלף יותר טוב לגוש הזה.
בהמשך גלית דיסטל אטבריאן, היא תספר איך קפצה משמחה כששוריינה ברשימת הליכוד, לא מדובר לדבריה רק בחנופה לנתניהו. ננסה להבין מה תעשה ממשלת ימין מלא מלא, תפטר את היועץ המשפטי לממשלה ותספח את השטחים.
אם זה תלוי בי, אביחי מנדלבליט איננו ראוי להיות היועץ המשפטי לממשלה.
ולבסוף, הפוגה מהפוליטיקה עם יחסי הורים וילדים. אלה עלו לכותרות בעקבות פרשת עמוס וגליה עוז. נשאל את נועה לימונה ואילי כוכבי מה היא הורות טובה וכיצד האימהות והאבהות השתנו בעשורים האחרונים. שלום רביב דרוקר, מגיש המקור, רשת 13, אז מה, אפשר כבר לסכם את הבחירות האלה?
ממש לא. לקחת ציפרלקס אם אתה רוצה.
אחר כך נסתכל היסטורית מה היה הסימן של הבחירות, מה ביבי והחיסונים או משהו אחר לגמרי?
היו כמה תחנות מאוד קריטיות ברמה הפוליטית, החיבור של בן גביר סמוטריץ', נקודה משנת איזון לחלוטין. כל האירועים מסביב, בסדר, ביידן, משפט, חיסונים, אבל במהלכים הפוליטיים הקטנים, במונופול הזה, מרב מיכאלי צד אחד, רם המשותפת צד שני.
גדעון סער לא הזכרת.
גדעון סער, אולי הנקודה הכי מכרעת הבחירות האלה. עד גדעון סער, בכלל ה-61 של ביבי עם בנט לא היה מוטל בספק, זה היה 70 פלוס, בנט עמד על 20 פלוס מינוס. גדעון סער הייתה הנקודה הכי משמעותית הבחירות האלה, ואחרי זה שלושת הנקודות האלה, בן גביר, שותפת רם, מרב מיכאלי.
אז תכף נדבר על הכל, אבל בוא נתחיל בעת עם גדעון סער.
החלטתי להקים ולהנהיג תנועה פוליטית חדשה, מטעמה התמודד בבחירות הקרובות מול נתניהו, על ראשות הממשלה.
בהתחלה היה נראה שהוא נוסק למעלה, יותר מ-20 מנדטים, אפילו גירד קצת את ה-30, לא הגיע לשם, ועכשיו כבר אחרי תקופה לא מאוד ארוכה, אנחנו כבר במספרים חד ספרתיים.
כן, אני רואה את זה כמעט הפוך, זאת אומרת, איך זה הגיע ל-20? ממש לא הבנתי מאיפה נולד.
זאת אומרת, מחתחילה למה זה פתאום היה כזה בז.
בסקר הראשון של הבוקר שאחרי היה סקר ב-103 או משהו, 17 מנדטים, אני לגודל הבושה אמרתי שלא נראה לי שהסקר הזה הגיוני, זה פשוט לא מספר הגיוני לגדעון סער, הוא לא איזה פצצת קריזמה, הוא היה כמה שנים ככה קצת בשוליים, אין לו איזה הישגים כבירים שאתה יכול להצביע עליהם, מאיפה הוא מביא 17 מנדטים ואז חשבנו שזה יתרסק מהר, לקח לזה זמן להתרסק.
אז הוא באמת הביא בהתחלה את עצמו, אחר כך הביא את שאשא ביטון, הביא גם את אלקין, אבל דאח מאוד מאוד מהר.
זה די דאח, כי אני חושב שמאוד קשה בתוך הימין לחצוב בין בנט לבן גביר, לחרדים, לנתניהו, לאיבט, לחצוב עוד איזה קר מראה של 20 מנדטים. זה ברור שזה היה בנוי הרבה על מוכזבי גנץ, מחנה מרכז שמאל, ופה סער עשה בחירה אסטרטגית במודע ללכת רק ימינה, הוא כמעט לא הלך בכלל למרכז. רק בישורת האחרונה הוא הביא את אופר ברקוביץ', פתאום התחיל לדבר על תל אביב חופשית, ועל חוק שיפסול את נתניהו כנאשם, אבל זה כבר היה מאוד מאוחר בתהליך. ואנשי המרכז שמאל הרגישו יותר ויותר לא בנוח בבית החדש שלהם, וכשזה בית חדש, אז קל מאוד לעזוב, והרבה מהם עזבו.
זה קצת לא מגוחך, אבל לכתוב על הפתק גדעון סער לראשות הממשלה עם מספר כוח נמוך של מנדטים?
כן, אבל אתה יודע, זה מגוחך באותה מידה כמו שלפני חודש, כשבנט היה מגיע לאולפנים ואומר, אני מועמד לראשות הממשלה, כשגדעון סער עמד על 20 ובנט עמד על 10 או איפשהו כזה, היינו אומרים, דיינו, זה מגוחך, אתה פתטי, איזה ראשות ממשלה בראש שלך?
אני עומד פה בפניכם, אזרחי ישראל, ומודיע שאני מתמודד לתפקיד ראש ממשלת ישראל, כדי להביא סוף סוף את השינוי.
ועכשיו בנט נראה כמו מועמד הביתי לראשות הממשלה, וסער נראה כמו הפתטי. אז בקרוסלה הזאת צריך אפילו להיזהר מהדבקת התואר פתטי.
אם אנחנו מדברים על בנט, למה פתאום הוא מתחזק?
הוא לא כל כך התחזק. אתה יודע, הוא התחזק כזה ברמה של 11-12.
זאת לפני שסער נכנס היה מאוד מאוד חזק, אז נחלש ואז זה תולה חזרה.
התייצב, נשאר, אולי עוד טיפלה. אני חושב שהוא לוקח בחזרה קצת מסער, סער לקח מנו המון, לוקח טיפה לבחזרה, מצליח ככה לאחז ברצפה, מעמד ממליך המלכים, עושה לו מאוד טוב, זה שאני הקינג מייקרס, אני אחליט בי ראש הממשלה הבא, ברצותי זה יהיה נתניהו, לא בטוח שיהיה לו את המעמד הזה, אבל ברצותי זה יהיה נתניהו, ברצותי זה יהיה או אני או איזה רוטציה.
השחקן הפוליטי הכי חשוב.
כן, נותן לו הרבה תשומת לב, נותן לו הרבה קשב לדברים שלו ומחזיק אותו בחיים.
ונתניהו, למה הוא מופיע כמעט בכל יום בכל אולפן טלוויזיה? הוא לחוץ?
נתניהו לחוץ זה כמו להגיד, לא יודע מה.
השמש זרחה היום בבוקר.
כן, זה.
אבל בבחירות הקודמות ראינו אותו רק שבוע לפני, או בימים האחרונים, הגיע פתאום לגלית גוטמן פה בכל אולפן טלוויזיה, הוא הגיע אפילו למראיינים קשים.
כן, לא, הוא מגיע, הוא הגיע לכולם בבחירות קודמות, האנרגיה שלו הייתה גם שם, הפייסבוק לייב עבד שעות נוספות, שעתיים, שלוש ביום. היו קטעי קלט אז, יש קטעי קלט עכשיו, רק מזה אפשר לעשות תוכניות שלמות. האיש הוא, תשמע, הוא רוצה את זה.
יש אנרגיות, זה אנחנו מסכימים.
כמו שכל האחרים ביחד לא רוצים את זה. ברור שיש פה גם משפט פלילי, וזה, אתה יודע, הוא נלחם על תפקידו, על מעמדו בהיסטוריה, אבל גם על חירותו במידה רבה. אז זה מנפיק רמות אנרגיה שפשוט לא ראינו מעולם הפוליטיקה הישראלית.
מספר של 30 פלוס מנדטים אתה רואה שם?
כן, זה לגמרי
יגיע.
סביר. אני לא יודע אם יגיע בוודאות, אבל זה לגמרי, לגמרי סביר. כל המועדים עד עכשיו הייתה התחזקות בין הסקר האחרון בימים האחרונים לעבר המפלגה הגדולה. יש את חוק בדר אופר שעובד לטובתו. 32-34 הם לגמרי בקלפים.
בוא נדבר על בני גנץ, מערכת היחסים שלך איתו מורכבת, איך נגדיר את זה?
לא.
תמכת בו מההתחלה, גם אמרת שהוא היה צריך להצטרף לממשלת נתניהו, והוא שילם על זה מחיר מאוד 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 כבד.
תראה, אני חושב שהייתי מאוד ביקורתי על מי הוא בני גנץ כמנהיג, והייתי מאוד תומך בהחלטות הפוליטיות שהוא עשה, וחשבתי שלא היו לו הרבה ברירות מעולות.
ובדיעבד אתה לא חושב שזה היה כישלון גמור גם בהחלטות הפוליטיות?
לא, אני חושב שממש לא. אני חושב שהוא ממש הציל את המחנה מרכז שמאל, על חשבון...
עצמו.
עצמו. וזה אגב, אתה יודע, ביום הראשון שהוא נכנס, אני אמרתי, זה התאבדות פוליטית, לא יישאר ממנו כלום. זאת אומרת, זה היה ברור שהמחנה שלו לא יישאר איתו. אבל אני חושב שבתקופה הזאת הוא... הציל את כל מי שחשוב לו, הדברים שחשובים כנראה לי ואולי גם לאחרים. אבל בני גנץ צריך לומר, אני חושב שהוא עושה קמפיין, אני לא יודע איך זה ייגמר, זה יכול להיגמר באסון, אבל הוא עושה קמפיין.
אסון זה לא לעבור את אחוז החסימה.
ואולי לגרום לכך שתניהו יישאר, דבר שהוא הכי לא רוצה, אבל הוא עושה קמפיין גם מאוד מרשים. אנשים שמכירים אותו רואים את שמו, מעולם לא ראינו גנץ כזה.
סוט פתאום ממוקד.
לא, קודם כל חזק. עושה דברים. הוא אומר לאנשים הקרובים אליו, אני לעולם לא אסלח לכם שלקחת אותי לקמפיין כזה. שתבין. למה הוא אומר את זה? בשביל בני גנץ, לזמן את אמנון אברמוביץ' הביתה, ולהגיד לו, אני כועס עליך, ולעשות את המונולוגים הזוהמים האלה. בשביל בני גנץ, ייכנס לאימותים האלה, בישיבת ממשלה עם נתניהו, ולקחת לפעמים עמדות שהן עמדות פופוליסטיות, בנוגע לקורונה, כדי להרוויח עוד קול. בשביל בני גנץ, ייכנס לכזה מסע הכפשות כאילו אישי על מירי רגב, על ישראל קץ, הלכת עליהם מאוד מאוד אישי. אתה יודע שחלקם, הייתה להם בעיניי את החוצפה, אני לא יודע איך הוא רואה את זה, אחרי שהוא עשה להם את הסרטוני תחמן, להתקשר אליו, כאילו, בני,
מה אבל... נשמע, למה,
לא,
ככה?
לא, אבל למה, ישראל קץ, אנחנו מכפר אחים, אנחנו זה, אתה זה, ומירי רגב, אנחנו מראש העין, עכשיו ביחד, בצבא, למה אתה עושה לי את זה וזה. עכשיו, אתה יודע, מישהו אחר כנראה היה אומר,
לפוק על השולחן ולתרוק את הטלפון.
כן, איך אתם מעיזים לך להתקשר אליי, אחרי מה שעשיתם לי.
אבל בני היה מאוד נחמד בשיחה.
אבל גנץ הוא כאילו לא נוח לו ולא נעים לו, כי הוא באמת לא הכפיש, זאת אומרת, כמות האנשים שהכפיש אותה בחודש האחרון, גבוהה יותר מכמות האנשים שהכפיש כל חייו.
טוב, גם עובד באמת, הולך לאולפני טלוויזיה, מדבר, פתאום לא ישן.
בדיוק, אנרגיות. עמיד, תשמע, מה שאומרים עליו ומה שהוא עובר זה... מעט אנשים בפוליטיקה הישראלית עברו ונאמר עליהם את הדברים האלה.
ואיך אתה מסביר את זה כמו נתניהו, ממש קרב הישרדות פוליטי?
אני חושב שהדלק שעליו הוא עובד, זה פשוט השנאה לנתניהו, שהיא הרבה יותר גדולה מכל מה שאנחנו ביחד יכולים לייצר. זאת אומרת, אני חושב שאם היית אומר עכשיו לבני גנץ, יש לך פטור מעמדה לדין, הוא פשוט רוצח אותו. לא, זה מאוד 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 אישי, זה אפילו מגיע לאישי לרמות שאי אפשר כל כך לספר עליהם בגלל צנעת הפרט, וגנץ לא יסלח לו לעולם על מה שהוא עשה לו. על הפרת ההבטחה, על זה שהציג אותו כאידיוט גמור, וגם על כל הקמפיין המלוכלך, ואני חושב שרק הדלק הזה לבוא ללשכת ראש הממשלה ביום חילופי ראש הממשלה, זה החלום שלו.
כן, עדיין יש שם אגב ניתוק מהמציאות.
אתה חושב שתהיה ראש הממשלה הבא? הבא לא, אבל הבא הבא אולי.
הבא בסלי.
אתה יודע, זה לא מחוברות מאוד גדולה למה שקורה פה עכשיו.
נכון, למרות שאתה יודע, זה אחזות באיזה חלום רחוק. מבחינתו לראות את נתניהו יוצא מלשכת ראש הממשלה, זה שווה הכל. ולהרגיש שלא יש איזשהן מניות בדבר הזה. אתה יודע, לפחות לא הוציא לך עין. הוצאת לי שתיים, אבל אני אוציא לך עין.
יאיר לפיד מרוויח מהדבר הזה, כתבת פה בארץ מאמר על זה שלפיד אומר הכל חוץ מאני ראש ממשלה, ואז הוא ענה לך, נכון, זה מה שאני אומר.
תראה, אני חושב שזה צעד קמפיין מבריק, לא פחות מזה, למרות שכבר למדתי, אתה יודע, שאם זה ייגמר מבחינתו באסון, ב-23 לחודש, יבואו כל האחרים ויגיד, איזה מין קמפיין זה, מה זה?
לא היה קמפיין, הוא לא אמר.
לא מנסה להיות ראש הממשלה, ביבי עם סכין בין השיניים ולפיד בורח ולא מתראיין. אז אני זוכר את הנרטיב הזה. בזמן אמת, לפני שיש לנו את חוכמת הבדיעבד, זה נראה לי מהלך מבריק. נתניהו פשוט מחזיק מים, הוא כל הזמן מנסה לצייר אותו כדמון.
כן, שם אותו בשלטים, ראש הממשלה הבא, יאיר לפיד.
ולפיד בורח כל הזמן, בורח ובורח ובורח מהמקום הזה, אני חושב שזה, הוא עושה את זה מאוד יפה.
כאילו, בוא ננסה להביא, הוא לא ויתר על החלום הזה, זה פשוט טקטית לא נכון כרגע.
נכון, אבל אתה יודע, זה יוצר לו מעמסה לא קטנה, כי ביום שאחרי, אם תהיה אפשרות לקואליציה המוזרה הזאת, אז תחשוב שיתחילו לצאת דיווחים, נגיד ביתם בנט, שיגידו, בגלל יאיר לפיד, שאמר לכם שהוא מוכן לוותר על שאיפתו להיות ממשלה, אבל בעצם מציב את זה כתנאי אולטימטיבי, נתניהו לא יזוז. ואני אלך להיות עם נתניהו, ונתניהו יישאר פה לארבע שנים בגלל יאיר לפיד. ואז מה לפיד בדיוק אומר? מגיע לי להיות ראש ממשלה, כי אני 20 ומשהו מנדטים, והוא רק 12? אבל אתה אמרת לנו שאתה מוכן לוותר. אז הוא יוצר לעצמו קושי מאוד גדול, אבל כמו הרבה פוליטיקאים בתקופה הזאת, כשהם רואים את המחקרים ורוצים לריב על כל קולרים, עזוב, אחרי זה נדאג לאחרי זה. עכשיו,
זה קמפיין ביידן כזה של אני נעים, אני זה, לא צריך לריב, סבא ג'ו כזה.
כן, וגם תראה, זה קמפיין בתנאים מאוד קשים. תחשוב שאתה מועמד ומונח לפניך סקר שהציבור, בעיקר הציבור מרכז ימין, שונא אותך ולא מעריך אותך, אבל ברמות, המספרים של לפיד הם ממש ממש גרועים. גם בקרב המרכז שמאל המספרים שלו לא משהו.
בגלל התנסות הם תופסים אותו כמתנסה?
אני לא חושב, אני חושב שאיכשהו נתניהו באמת הצליח לצייר אותו, גם לפיד קצת השם בזה לאורך השנים, כשטחי, כתל אביבי כזה, שמאלני, כל מיני דברים כאלה רגילים, וצריך להפוך אותו לדמון. זה די מדהים, אני שאלתי כמה מהסוקרים האלה, למדתי, תראו, הרי אותם אנשים שאתם אומרים מהם שכל כך שונאים אותו, היו שמים את התורים שלו על המקרר, וסוגדים לו, ורואים את התורים בדור שלו, איך הם הגיעו לכאלה רמות שנאה לבן אדם הזה? אני מבין איך אתה יכול לבנות את שמעון פרס כסנור, או את ציפי ליבני, אבל יאיר לפיד זה היה המאמי הלאומית. אז הוא הצליח, הוא פשוט הצליח. ועכשיו אתה צריך לעשות קמפיין בתור יאיר לפיד, מול ההר הזה של החוסר הרחב, אפילו שנאה של ציבורים רחבים מאוד מאוד באוכלוסייה.
ולא להרים יותר מדי את הראש.
כן, אז אני חושב שהוא עושה את זה די גאוני, משתמש המון במותג, שבאופן פרדוקסלי יותר חזק ממנו לעתים, שזה יש עתיד. זאת אומרת, ההפלגה שהוא בנה נתפסת כמין, גם אצל ימנים, אנשים טובים כאלה, לא מזיקים, אורנה ברביבאי, יואב סגלוביץ', רם בן ברק, מאיר כהן, נחמדים כאלה. לא מעוררים אצלך הרבה מיצים, אז הוא משתמש המון בזה, המפלגה הגדולה, יש עתיד, והדברים האלה, וכרגע הוא צומח ואני לגמרי לא הופתע אם הוא יגמור 24, 25, זה לא תהיה הפתעה גדולה.
על חשבון מי? מארץ והעבודה שלא יעברו את אחוז החסימה אולי?
אז זהו, שכולם אומרים שינסה לא לצמח יותר מדי, כדי שלא יוריד את המתאר על אחוז החסימה.
ואומרו שהוא חושב גושית, אגב.
כן, אבל מה, יש לו כפתור ווליום? אני בטוח שלפיד היה מעדיף שהוא יהיה 20 ושתיהן יעברו, משהו שהוא יהיה 25 ושתיהן לא יעברו, כי אז אין שום דבר למחנה המרכז שמאל. והמצביע האסטרטגי מהמרכז שמאל, אני אומר לך חד משמעית, מי שחושב אסטרטגית היום, צריך להצביע גנץ או מרץ, מי שיותר קרוב לעמדותיו ופחות קשה לו להצביע.
זאת לא להצביע ללפיד, אתה אומר, להצביע לגנץ או מרץ, כדי לעזור להם לעבור את אחוז החסימה.
בוודאי, כי גם אם נגיד שהם יגיעו ל5 בדרך נס, כי גדודים של אנשים ישמעו לעצותיי הגאוניות, כן? והוא ירד ל-18, זה מצב פי אלף יותר טוב לגוש הזה, מאשר שהוא 25 ושתיהן לא עברו.
טוב, אבל אם הם לא יעברו את אחוז החסימה, יקבלו 3 ולא יעברו, והוא ירד כתוצאה מזה, זה גם מבאס. גם הצבעת למישהו שלא עבר את אחוז החסימה בכלל.
נכון, אין כפתור ווליום, וזה נורא נורא מסוכן, אבל כהצבעה אסטרטגית, אם בבחירות קודמות, הייתה איזו תיאוריה מאוד חשוב שכחול לבן יהיו גדולים, הכי גדולים, וכל מיני דברים כאלה.
כי אז הנשיא יטיל עליהם, להטיל הממשלה.
ויהיה לו יתרון, ויהיה להם לגיטימציה, מכיוון שכל הכללים ישברו, וכבר לא משנה מי גדול. עכשיו נתניהו מנסה לשקם את הכללים, בכל מיני שיחות סגורות, אומר, מה, זה לא לגיטימי, אני 10 מנדטים, 15 מנדטים, על המפלגה שאחריי. אבל אנשים כבר אומרים, בוא, כללי המשחק זה לא בדיוק דבר שאתה נורא כיבדת. אז לכן ברור שהיום הגוש הוא הדבר היחיד החשוב, כולם מבינים את זה כבר, אף אחד לא חוסרק במספרים, ומהבחינה הזאת בוחר שחשוב לו המרכז שמאל, צריך ללכת להציל את מרץ כחול לבן מאשר לתת ללפיד עוד קול.
ליברמן, עד כמה הוא שחקן משמעותי בקואליציה הזאת שהזכרת כבר כמה פעמים?
הוא, אתה יודע, הוא שחקן, שחקן וטו, מה שנקרא, בלעדיו אין כלום. עכשיו, זה ברור שהוא בכל קואליציה, כל עוד החרדים לא בפנים. הוא, עמדותיו הכי ברורות, בבני הקואליציה שהוא יכול להיות בה, הוא הכי ברור. מהבחינה הזאת,
עכשיו... טוב, הוא יכול גם לחזור בו ולהגיד, טוב, נתניהו כבר ארבע פעמים ניצח, אני הולך לב חזרה.
אנחנו יודעים שזה לא יקרה. כל פעם אמרו לנו, אולי הוא יחזור בו, ואני חשבתי שלא, ואני עדיין חושב שלא, והוא לא יחזור בו. תראה, אני חייב לומר, ליברמן, שאני לא ממש מגדולי אוהדיו, נגיד, בשונה מתה, שהוא מתחיל לעשות שינויים, לא רק בקטע של אני שונא את נתניהו, אז הצטרפתי לגוש שהוא נגד נתניהו, וביום אחרי אני חוזר. אתה רואה כל מיני דברים...
הוא פתאום משך מאוד שמאלה, אגב. ממש. פתאום מדבר על חוק הלאום.
פשוט לקחת מגילת עצמאות ולהפוך אותה לחוק יסוד.
עכשיו, יכול להיות שהוא לא שינה את עמדותיו, זה רק קמפיין, אבל...
שמה הקמפיין? לגרום לאנשים מרמת אביב להצביע לו נגד
כן,
חרדים?
כן, הוא מבין שהקהל שלהם זה מרכז שמאל, בימין קשה לו מאוד להביא קולות, אז הוא מתאים את עמדותיו, אבל כמו שלמדנו לא פעם, הרבה פעמים זה מתחיל בקוסמטיקה, וזה מסתיים בשינוי עמותי. אני זוכר שראינו את זה אצל שרון, שבהתחלה אמרו עליו, רק שרון יביא שלום, ודעתי שרון היה צוחק צחוק גדול בשעה שהיה טורף עוד איזה כבס, כן?
ואז הגיעו חקירות המשטרה לפי טענות הימין.
ודיברו עליו שהוא סבא רך כזה ונעים, והוא איבד את הברוטליות והאכזריות שהפיינה אותו. ואני חושב שלאט לאט הוא התאהב בדימוי הזה, וזה ככה זה, ומתישהו, אתה יודע, התנהגות לפעמים יוצרת מחשבה, לא כמו, לא מחשבה יוצרת התנהגות, ועד 2005 פתאום שרון יהיה מאוד דומה להוא מ-2001 מהקמפיין.
אז הוא אומר, אז... ליברמן עוד מעט עם כבשה? לא שהוא עם לא כבש... יאכל אותה?
לא עם כבשה, אבל אתה יודע, אני חושב שאתה יודע, כשהוא מתקרב לזה, ובאים אליו בוחרים כאלה, והוא נכנס לאיזה מעגל כזה. אז גם אם בהתחלה זה היה ציני לחלוטין, פתאום אתה יכול למצוא אותו במקום הרבה יותר מרכזי במפה הפוליטית, מאשר הוא היה לפני בסך הכל שנתיים.
והחרדים עד כמה בבעיה במערכת הבחירות הזאת, גם בגלל ליברמן, גם בגלל הקורונה, וגם בגלל ההתייצבות המאוד משמעותית ביד נתניהו.
הם לא יותר מבעיה מאשר שלושת המערכות הבחירות הקודמות. הם מצוות עצמם במקום שהוא לא אופייני לחרדים עד לפני כמה שנים, שהם לא לשון מוזניים בשום מקרה.
בטוח להם... הולכים עם נתניהו.
רק נתניהו, ויש סיכוי טוב שהם לא בקואליציה כתוצאה מזה. זאת אומרת, דבר שפעם היה...
טוב, למרות שלא פסלו את גדעון סער, יש מדי פעם התבטאויות כל מיני כאלה.
נכון, אבל ברור שלגדעון סער יש ממשלה רק עם לפיד, עבודה, כנראה גם מרץ, אם יש לו ממשלה בכלל אי פעם, אז אתה לא רואה את החרדים יושבים בכזה דבר. התקווה של אנשים כמו סער ובנט, שלא רוצים להתנתק מהחרדים, זה שאם יקימו ממשלה, הם יקימו אותה כזה שלב א', עם השמאלניים.
אז להעיף את ביבי.
להעיף את ביבי, ואז להגיד לשס, תראה, אריה, מה יוצא לך מזה שאתה בחוץ? אנחנו יש לנו ממשלה, אנחנו נשאר פה 4 שנים, נשארנו לך פה את התיקים שאתה אוהב.
יש הפנים. כסף גם שאתה יכול לקבל.
פנים, דתות וזה, בוא תצטרף.
עד כמה התסריט הזה, אבל ריאלי, לפי רוב הסקרים ורוב הערכות נתניהו, זאת או מקבל את ה-61, או ממשיך עד בחירות חמישיות, לא? או שלא היית מאמר על זה?
תראה, הכוכבים מסתדרים בצד של ראש הממשלה. הוא מאוד קרוב ל-61. אתה יודע, חיסונים, פתיחת המשק, הרבה דברים מסתדרים בצד שלו, הרבה מהם כתוצאה בדברים שהוא עשה, כדי שהסתדרו, זאת אומרת, זה לא היה מקרי.
טוב, גם יכול להיות, אגב, לא הזכרנו שסמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה, ואז פגיעה מימין.
אגב, אם סמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה, אין כמעט סיכוי לנתניהו להיות 61, זה, אבל בסקרים שלנו, של קמיל פוקס, כלומר, כי יש הרבה מאוד סוקרים, ושאלתי את קמיל על זה ממש הפעם האחרונה, הוא אמר, הוא עובר בקלות. עד כמה שאפשר דרך 500-600 נדגמים להגיד משהו בקלות, הוא היה 5 מנדטים, יציב, זה היה נראה לא מסוכן מבחינת סמוטריץ', אבל חזרה לעניין, הכוכבים מסתדרים בטובת נתניהו של לעבור את ה-60 ויותר, אני חושב שאם הוא לא יעבור את ה-60, זה הופך להיות הכל המשחק של רעם. אם רעם נכנסת, היא היחידה שיכולה לגרור למצב שנתניהו לא יש 61, וגם לצד השני לא יש 61. וזה בחירות חמישיות. מאוד קשה לראות את סער, בנט, מקימים ממשלה בתמיכת המשותפת, או זה, כשיועז הנדל שם וצביקה האוזר, והילד שקד והמיכאי שיקלי, זה הזוי. וגם הצד השני, אני לא מאמין בתיאוריה שמנסור עבאס נותן לנתניהו 61. אני חושב שזה לא קיים.
טוב, למרות שהוא לא פוסל את זה, אגב, הוא לא מתראיין בכלל, הוא ממש נעלם.
הוא ממש נעלם, אני חושב, ממה ששמעתי שהוא אומר, עד כמה שאפשר להאמין שהוא לא מתכוון לתת לנתניהו את ה-61, בוא נזכור מה זה לתת לנתניהו, כלומר, הוא צריך להשביע בקולותיו, או באימנעותו, לפחות, את סמוטריץ', את בן גביר, את בנט, את הילד שקד, אני חושב שזה גדול על מנסור אבס, שהוא היה מוכן, אם לנתניהו יש ממשלה, לבוא לעזור, להושיט יד, פה בהצבעה, שם בהצבעה, לעשות דילים כל הזמן, אני אתן לך את זה, תקבל את זה, זהו שם. צריך לזכור, גם האנשים האלה צריכים להסכים לקבל את תמיכתו. זאת אומרת, בנט, שמחפש תירוץ לעבור לצד השני, צריך להסכים להיות מושבע לשר הביטחון של ישראל בתמיכת ווליד טאה ומנסור עבאס. זה נראה לי קצת מדע בדיוני.
טוב, במדע הבדיוני הזה נסיים. רביב דרוקר, תודה.
תודה, קודם.
פרסומת אחת, ואז גלית דיסטל אטבריאן, עם העולם על פי הליכוד, איך הכל יראה אם מפלגת השלטון תמשיך להיות בשלטון.
עולם הטכנולוגיה מרתק אתכם? הכירו את אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה. בואו לשמוע כיצד ההנדסה פורצת דרך משנה חיים ונמצאת בכל מקום בחיינו, בכביש, בבית, אצל הרופא, ובעצם בכל דבר שמקיף אותנו. אפקה טוק, מדברים הנדסה. חפשו אפקה טוק בספוטיפיי.
ועכשיו למערכת הפוליטית, שבוע לפני הבחירות, גלית דיסטל אטבריאן איתנו, שלום.
אהלן.
מספר 10 ברשימת הליכוד, שריון מטעם ראש הממשלה. אז מרגישה כבר פוליטיקאית?
לא.
מה זה אומר?
To make a long answer short, לא. אני לא יודעת מה זה אומר. אני באמת לא יודעת מה זה אומר להיות פוליטיקאית.
בר מצוות, אירועים, מה, איך הלוז שלך?
עזוב את הבר מצוות והאירועים, לא. כרגע אני לגמרי מגויסת
בקמפיין.
אין לי רגע דל, כפי שאתם בוודאי יודעים, ניסינו לקבוע את הדבר הזה הרבה זמן.
הרבה זמן ובסוף הצליח?
כן, אז זו תחושה חדשה שאני לא אדון על הלוז של עצמי בכלל.
מה, טופז לוק מתקשר, אומר, תבואי עכשיו לפה, איך זה עובד?
זה טופז, זה אוריך, זה נטע מהליכוד, היא הכי רעה. גלית, עכשיו לראש העין, עכשיו. זה באמת, זה, אבל בסדר, אתה מגויס כי זה המאני טיים עכשיו, וזה חשוב, וזה בעצמותיי, וזה משהו שאני עושה בשמחה רבה. אצלי הגישוש בין גלית שיושבת בבית וכותבת בפייסבוק לבין הפוליטיקאית, זה האם מותר לכתוב כמו שכתבתי פעם, האם אני נדרשת להיות יותר ממלכתית, ואני כל הזמן בודקת.
טוב, בליכוד דווקא כיוון הממלכתי עד לאחרונה לא עבד כך.
עזוב את זה. אני כאילו באמת מנסה ליצור לעצמי משהו שאני יש למה איתו וגאה בו.
אז מה אסור?
אז אני כל הזמן מגששת, ולפני כמה ימים כתבתי בפייסבוק זובי בלובי. וזה עבר. אני לא מפסיקה להיות אני, אוי, זה נשמע נורא פלצני, זה נשמע עכשיו כמו איזה פליטת ריאליטי.
נכון.
האמת שלי. אז לא, אבל אני נורא משתדלת באמת להישאר.
זאת שזה יצא אותנטי?
כן, כן. זאת אומרת, התשובה היא כן.
יש לך הסבר למה שם אותך שם? השיריון היחיד של ראש הממשלה?
תראה. אני חושבת שבאקלים ה... מאוד פרו-פמיניסטי שיש היום, הרמת גבה שבה נתקלתי, ובמיוחד ה-accusations, ההשמות, כרגיל, אתה יודע, זה המתחנפת, המלקקת, מה יש לשמאל עם השילוש הרקטלי של פיטה באת, אני לא מבינה את זה. זאת אומרת, אני כל פעם אחרי שאני נכנס לפייסבוק, אני צריכה לשטוף את עצמי מרוב דימויים כאלה.
ספציפית לגבי יאיר נתניהו, לגבי איך נאמר.
לא רע, גם לגבי ביבי נתניהו,
שרה.
ושוריינה, וכדי להגן עליו במשפט, וכל הבאמת מדמנת כיתה א', לא אינטליגנטית הזאת.
כשאני אומרת
כאילו, אני אגיד לך מה, אני רואה כל הזמן את המחאה בתקשורת ובמקומות הנכונים של האנשים המקובלים, שאיך יכול להיות שאין מספיק נשים בפוליטיקה, ואיך יכול להיות שאין אף ראשת מפלגה, למרות שצריך להגיד ראש מפלגה, אבל לא נורא, נעזוב את זה עכשיו.
מרב מיכאלי גם קיבלה.
כחוץ ממנה עכשיו, ובאמת נורא זה בספר. ואז בא ראש מפלגת השלטון, ומנחית באמת למקום העשירי והמכובד אישה, ואף אחד לא בא ואומר, איזה יופי, הנה תיקון, הנה זה, לא, לא, לא. מתחנפת, לקקנית, באה להגן עליו על המשפט. הלוואי והשיח הזה ייעלם כבר, כי הוא כל כך רדוד ומביך, הוא כל כך... הוא לא מכבד את השמאל, באמא שלי, לא מכבד.
אבל איך עלית לו על הרדאר בכל זאת, כן? דרך זה שעודדת אותו מהיציאה, לא?
בוודאי, זאת אומרת, עודדתי מהיציאה לא רק אותו, אני מודדת. נתניהו אף פעם לא היה התכלית, נתניהו הוא אמצעי. מבחינתי.
אמצעי למה?
למדינה מצוינת. זאת אומרת, אני ציונית בלתי אפולוגטית. ואני מאוד אוהבת את המקום הזה.
אבל כן הגדרת את עצמך כביביסטית.
זה סוג של כבר ניחוס בהפוך על הפוך של מה שאומרים עליך. אני גם קוראת לו הקיסר, זאת אומרת, אני אומרת, bring it on, כאילו, אתם חושבים שאתם מפחידים אותי? כן, אני ביביסטית, אני נורא, זאת אומרת, אני מתייחסת לזה בבוז ובהתנסות הראויים, אבל מי שקורא אותי, אני מאוד מנומקת, יש לי תפיסת עולם מאוד מאוד ברורה, גם בנושאים המשפטיים, בכל נושא אפשרי, כלכלי, פמיני, what have you. לבוא ולומר, היא באה עכשיו כדי להגן על נתניהו, כי איך קראו לי פה אצלכם באחת הכתבות, מנטליות של עבדים, גזענות שאינה מודעת לגזענותה, נקרא לזה ככה.
אז נתניהו ראש ממשלה כבר כמעט 12 שנה, יש בחירות לפי הסקרים, המפלגה הכי גדולה, לא יודע, הוא כן יצליח להקים ממשלה, לא יצליח להקים ממשלה, יש שאלה סביב זה, מה את חושבת שישתנה אחרי הבחירות האלה? כן, מה, איזה נתניהו נקבל?
Hopefully את אותו נתניהו.
טוב, אותו נתניהו שכבר שלוש מערכות בחירות לא מצליח להקים ממשלה,
אבל... זה לא נתניהו, זה הטרלול שקורה עכשיו במערכת. אני חושב שעניין החרמות הוא באמת... לא מקשיבים לנו, לא מקשיבים לנו. אנחנו באמת אומרים בכל דרך אפשרית שהדבר הזה פוצע, באמת פוצע לעומק את החברה הישראלית. העובדה של 1,300,000 איש... שבניגוד למה שאומרים, הם לא כולם בפריפריה, והם לא כולם מזרחיים, מסורתיים. אתה יודע, אנחנו עורכי הדין שלכם, אנחנו המורים שלכם, אנחנו הגננות שלכם, אנחנו רופאי השיניים שלכם. אנחנו קבוצה מאוד מאוד גדולה, הקבוצה הפוליטית הכי גדולה בארץ.
אנחנו זה הליכודניקים או המזרחים?
כן, זה תולה לא, זה תומכי הליכוד, מצביע הליכוד. ואנחנו מוחרמים...
אבל החרם רק הוא על הראש, לא על המפלגה עצמה.
אתה באמת מאמין ל...
זה לפחות הדיבור. אם כל המפלגות אמרו שאם נתניהו, גם אחרי הבחירות הקודמות, אם נתניהו פורש, מיד יש קואליציה, הכל מסתדר.
כן, אז בוא אני אגיד לך איפה הבעיה פה. קודם כל, הם אומרים לנו, אנחנו מוכנים לקבל אתכם. אנחנו לא מקבלים את הבחירה שלכם. אנחנו נגיד לכם במי, או יותר נכון, אנחנו נגיד לכם במי לא, שאין לזה אקוויוולנט בצד השני של המפה הפוליטית בשום צורה. זה מופרך כמו שתומכי הליגוד יאמרו לתומכי עבודה, אנחנו מוכנים לשבת עם תומכי עבודה. אין לנו שום... מרב מיכאלי לא. אנחנו לא רוצים את החוצה, אנחנו נגיד לכם מי כן ומי. זה כל כך...
לא, אבל אומרים אותו דבר על יאיר לפיד. יש שלטים בירושלים שהליכוד מימן, כתוב תמונה גדולה של לפיד, ראש הממשלה הבא, זאת אומרת, זה לא מתוך האהבה.
אין פה חרם, זאת אומרת, ברור שיש... אני מבדילה פה, תבקרו את נתניהו כמה שאתם רוצים, זה בסדר גמור, זה לגיטימי, אין לי עם זה בעיה. זה המשחק הפרלמנטרי בישראל, הכל בסדר. אבל מה שנוצר כאן זה קונסטלציה משונה שבה, ושים לב מי חברו יחד, ליברמן, חובב הטרנספרים, או שעכשיו הוא הפך לאיזה
עכשיו
יונה.
עכשיו הוא שמאלני.
כן, כן, הוא פתאום בעד שינוי חוק הלאום, ובאמת כדאי לדעת מה עומד מאחורי הדבר הזה, לדעתי עומדים דברים. בנט הדתי, הציונות הדתית, טוב, הוא חצי מחרים, חצי לא מחרים. גדעון סער, שהוא באמת הדבר הכי אופורטוניסטי וציני,
טוב, שקם... כן יצא נגד נתניהו, התמודד מולה, אמנם הפסיד, אבל היה די ברור כבר תקופה ארוכה.
אתה לא קם ומחרים את הציבור שממנו באת, על שום מה ולמה.
טוב, סחב איתו לך? מנדטים, אפשר להתווכח על מידת ההצלחה, אבל סחב.
אני חושבת שלא, אני חושבת שסער נולד מתוך איזה רעיון של הנה בא ליכוד ב', הליכוד הממלכתי, הליכוד המאחד, הלא משסע, הלא מפלג, בעודו מחרים, באמת, 1,300,000 איש, זה כזה אוקסימורון בוטה.
אבל אי אפשר להגיד אמירה ערכית שראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום לא ראוי לתפקיד שלו? זאת, זה לא אמירה לגיטימית, למה?
לא, מכיוון, שמע, זה פודקאסט של 5 שעות בפני עצמו.
נשיא בכל זאת ב3 דקות.
תומי לפיד, שחוקק את החוק שמגן על ראש הממשלה, לא הגן על נתניהו, הוא חזה את נתניהו. מני מאוטנר, שכתב על זה שמוסדות אכיפת החוק הפכו למסלול פיצוי עבור השמאל מאז מהפך 77, לא מגן על נתניהו, הוא חזה את נתניהו. מה שקורה עכשיו לנתניהו, בעיקר בשלב הזה שכבר אנחנו עברנו את השלב המקדמי, ואתה אשכרה רואה את השופטים נוזפים בפרקליטות על תרבות שקר מזעזעת, ועזוב גם את תרבות השקר על הפרטאץ'. אם עשיתם מזימה, לפחות תעשו אותה בצורה סבירה, הדברים שיוצאים שם הם מזעזעים.
טוב, עדיין המשפט מזעזעים. מתנהל 5 באפריל, מתחיל, וכן, ראש ממשלה, לא ראש ממשלה, יהיה קשה להתמודד עם זה.
אני מאוד מאוד מקווה שהוא יתנהל, ואני מאוד מאוד מקווה
כן, את מקווה שהמשפט יתנהל?
תשמע, מה שכרגע זה הסיכוי היחידי,
כן, שנים הוא יישב מבחינתך בבלפור ויהיה בבית
כמו
משפט?
כמו שאמרתי, בנימין נתניהו, האיש הפרטי, לא מעניין אותי. בנימין נתניהו, הפוליטיקאי, לא מעניין אותי. ראש ממשלת ישראל, שנבחר באופן דמוקרטי וחוקי לחלוטין, שהיום מתגלה, אשכרה מתגלה, בבית המשפט, שהמשטרה, גורמים במשטרה, גורמים בכירים במשטרה, התחילו לחקור בשיטת הפישינג. הם לא ביקשו אישור מהיומש כי לא היה להם על מה, לא היה להם קצה קצהו של בדל מושג מה הוא עשה רע. פשוט בחרו אנשים מקורבים לו והתחילו לתחקר. זה דמוקרטי? עכשיו, אתה יודע מה? זה אחד הפעמים הבודדות שאני גם לא אומרת זה ימין או שמאל. כי אני חושב שהגוף הזה הוא קודם כל נלחם במי שמנסה לשנות אותו, לבקר אותו.
הגוף הזה זה הפרקליטות,
הפרקליטות, כן, זה בעיה אחת, ואנחנו ראינו את זה מילה גרסטל, ועכשיו אנחנו רואים את דוד רוזן. עכשיו דוד רוזן בא ומבקר את הפרקליטות במשפט נתניהו, ואומר, תשמעו, חייב לעשות פה בדק בית, זאת אומרת, זה כבר לא רק הביביסטים.
טוב, אולי היו טעויות, אבל עדיין עוד פעם, כתב האישום נשאר, וראש הממשלה,
יצא
שלושה ימים בשבוע ללכת.
היפות שלך, זה לא נעשו טעויות, יש פה משהו שהוא מקריפ. הוא מקריפ מההתחלה ועד הסוף. תיק אלף, אין להם מושג, הם הגישו סכום של סיגרים ושמפניות על השקל, על האגורה. כשבאים לפרוט אותו בבית המשפט, הם אומרים בו, בלי לדעת, בעצם אנחנו לא יודעים. אין לנו מושג. אז על מה, ואני יכולה לעבור תיק-תיק, זה דברים מופרכים שתוקפים מישהו שנבחר בצורה דמוקרטית. לי זה מזכיר פשיזם. אני לא מבינה מה זה פקיד שמחליט, מחזיקים אותו בגרון, לא מחזיק...
טוב, זה החוק פה, זה החוק במדינה.
ואותו צריך...
זה הגישו לפי החוק.
ואותו צריך לשאול, ואת יודע מה...
בדיעבד,
אני לא חושבת שיהיו.
אם יש 61 מנדטים, עוצרים את המשפט, זה מה שעושים. נתניהו אמר אגב בעצמו שהוא לא יתעסק בזה, אבל אולי אחרים כן, אז אולי את...
נכון, נכון. אני לא חושבת שיהיו חוקים פרסונליים רטרואקטיביים. אני חייבת לומר שמהרגע ששוריינתי ועד היום, אף אחד לא דיבר איתי, לא על משפט נתניהו, לא על מה את הולכת להצביע, אף לא נשאלתי בכיוון, לא דיברתי בכיוון. אני כן אומרת ש...
אבל איך תצביעי אם עכשיו יש באמת דיון כזה?
כל חוק. שאת יודע, גם אם יהיו חוקים זה, הם לא יעזרו לנתניהו, הוא כבר במשפט. הם יעזרו לראש הממשלה הבא והבא והבא, והוא יכול להיות שאחד מהם יהיה מהשמאל, ואני לגמרי בעד העובדה שאף ראש ממשלה, גם לא מהגף השמאלי, יודח מכיסאו בגלל פקיד.
אם אנחנו מדברים על אחרי הבחירות, את חושבת די מהר נתניהו יוכל להרכיב ממשלה לפי המספרים הנוכחים, או שאת פחות אופטימית?
אני אופטימית מאוד.
שמה את תסריט החלומות?
תשמע, הקמפיין זה ממשלת ימין על מלא, מבחינתי זה ממשלה יציבה על מלא. אני כאילו רואה את התמונה, ואני רואה שהרבה אנשים מאוד מתבלבלים בה. אומרים לעצמם, אני נבחר בגדעון סער, אני נבחר בבנט, אני ימני, אבל זה לא... זה לא ביבי שלמדו אותי לסנוע אותו כל כך הרבה וכן הלאה וכולי. אני חושב שהדיכוטומיה היא בין מפלצת רוטציונית של שלושה אנשים נטולי ניסיון, בתוך זמן משברי מאוד.
בנט, סער ולפיד?
כן, אתה יודע, גם אני רוצה, זה לא פרי. אמא זה לא פרי שרק הוא, גם אני רוצה.
אבל למשל אני שומע ברחוב מהרבה אנשים שהם מאוד עייפים, ואני מניח שגם את שומעת, זה כבר נמאס.
אני גם עייפה, אתה לא עייף.
עייף, עייף.
בדיוק, לכן אני רוצה...
חלק מהעייפות הזאת, אגב, שמים אותה על נתניהו.
הבעיה של נתניהו זה שעדיין הקבוצה הפוליטית הכי גדולה בארץ רוצה אותו, זה באמת בעיה. בואו נאפסן אותו בתוך קופסה ונזיז אותו הצידה, כדי שאנשים שלא אוהבים אותו ירווה... אני לא מבינה את הטיעון הזה בכלל. אני אומרת דבר כזה.
לא, בסדר, רוב הציבור לא רוצה אותו. גם אם יש 29 מנדטים, אפילו 30 מנדטים לליכוד,
נוסיף עוד... עוד יותר רוב ציבור לא רוצה את לפיד, ועוד יותר רוב ציבור לא רוצה את שר, ועוד יותר רוב ציבור לא רוצה את מיכאלי. הטענה הזו היא דמגוגית מעט, אתה יודע, זה לא באמת נבנה ככה. אני חושבת שכן יהיה לו את האלקטורט להקים את הגוש, ואני מקווה מאוד שזה יקרה. אם אתה שואל אותי באמת מה הדבר הטוב ביותר לאזרחי ישראל כרגע, זה ממשלה יציבה בראשות נתניהו, ולא... משחק כיסאות בין שלושה אנשים שנורא בא להם גם.
ואז מה יש? יש סיפוח, מפטרים את היועמ"ש, מה קורה ביום שאחרי?
אני, שוב, אני יכולה לומר לך על דעת עצמי. כרגע,
דעת
עצמי, לפטר את היועמ"ש, ויפה שעה אחת קודם, הבן אדם הזה...
זה יום אחרי הבחירות...
חבל שזה לא נעשה שנה לפני הבחירות, אבל תשמע, עולים דברים קשים מאוד עם הבן אדם הזה...
למרות שנתניהו מינה אותו, כמו שאנחנו כולנו יודעים.
לא, כולנו ידענו, ואני חושבת שגם נתניהו לא ידע דברים שאנחנו יודעים היום.
אז אם הליכוד מקבל את המנדט יום אחרי, שולחים מכתב התפטרות.
אם זה תלוי בי, אביחי מנדלבליט איננו ראוי להיות היועץ המשפטי לממשלה. פשוט איננו ראוי.
על בסיס מה, רק תיקי נתניהו?
לא, תשמע, לא רק. אתה יודע מה? קח את הדבר הכי אזוטרי. שכנה שלו למטה אומרת לו פרשת משפטים בושה, הוא גורם לה לחלל שבת, להגיע לחקירה תחת עזרה. מי זה האיש הזה? מה זה הדבר הזה? לאיש הזה יש כל כך הרבה כוח בידיים, זה מפחיד אותי.
ואז מה? מפטרים את מנדלבליט, מפנים משהו אחר, ומה, אז גם סיפוח, או איזה עוד חלומות
כל,
יש?
קודם כל, בכל מה שקשור למשרת היועמ"ש, שצריך לעשות פיצול סמכויות, יש באמת ניגוד עניינים מובהק בין התובע הכללי ולבין היועץ המשפטי, ואנחנו ראינו את זה עכשיו.
אז מה, הלאה מאוד תסריטי חלומות, סיפוח?
בהחלט, הלוואי, סיפוח.
מה הלוואי? זאת אם ביידן ייתן?
תשמע, זה מעבר, זה קטע, זה מעבר שעשיתי. זאת אומרת, הרי באתי מהשמאל, זה לא סוד. וענייני הסיפוח וההתנחלויות וכל הדברים האלה היו המון שנים מעבר להרי החושך. סוג של אני לא רוצה להתעסק בזה. כאילו אני ימנית ליברלית כלכלית, אני ימנית ליברלית בכל מה שקשור ברפורמות מערכת המשפט, חופש וכאלה. הדבר הזה ככה עמד בצד, ואז עשיתי סיור בשומרון.
והלב שלך נפתח?
התרחב.
התרחב
לבבי.
באמת?
כן, כן. כי תמיד אמרתי, זה שלנו. זאת אומרת שההבדל ביני לבין שמאל, לבין איש שמאל, לבין בן הזוג שלי למשל, זה שהוא מוכה באמת. נקיפות מצפון ויסורים אין קץ שאין להם פתרון. כי ברגע שלקחת, והוא חושב שהוא לקח, שזה לא שלו, לקחת בית יפהפה וויל ענקית, ואתה negotiating על המסדרון, אם לקחת תן הכל.
זאת אומרת, בין 48 ל-67.
כן, ואני רואה גם שהשמאל הוא כבר לא 67 או 48. זאת אומרת, השמאל הפוסט-ציוני יותר מדבר על 48, ומאמצים את נרטיב הנקבה וכן הלאה וכו', והבן זוג שלי באותו לופ. ואני אומרת לו, כאילו, אם לקחת להם את הבית, איך אתה חי בשלום עם זה שאתה מציע להם את המסדרון? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר? אם אני הייתי ערבייה, הייתי מעדיפה ימנית כמוני, שבאה ואומרת, כפר הזה שלי. זה שלי. כי יותר קל לך להתמודד עם הטיעון הזה. אוקיי, אני אריב איתך, זה שלי או שלך. אבל כשבאים ואומרים, לקחתי לך, אבל עכשיו תקבל פיסה קטנה, זה מקריז את אמות הסיפים, זה בלתי
נסבל. טוב, אבל יש פתח לאיזה מסע ומתן, לאיזה בסוף הסכמה, לא?
כן, אני לא רואה שבצד השני יש כל כך פתח כזה. ניסינו, לא עבד.
אז במה הסיפוח אבל יעזור?
אני חושב, זה דקלרטיבי, וזו תחושה שכאילו, זה שלי, זה הבית שלי. והתחושה הזו מתגברת בי ככל שאולי זה גיל, אני לא יודעת מה, אני הופכת יותר ויותר להיות דומה לאבא שלי, אבל זה שלי, זה שלי בזכות אבותיי, זה שלי בזכות היסטורית, זה שלי בזכות מוסרית. העולם מלא במדינות שנכבשו וגבולות הוגדרו מחדש. אם יהיה פתרון, ואני מייחלת שיהיה פתרון, הוא יהיה פתרון ריאל פוליטיק. הבעיה שלי היא לא כיבוש, אני לא חושבת שיש פה כיבוש של שטחים, הבעיה שלי היא שיש פה אוכלוסייה ערבית.
שאותה כבשו.
שיש פה אוכלוסייה ערבית, אתה יודע, הזכויות שלה הן לא ברורות, זה דבר שיום יבוא והוא חייב לבוא על פתרונו.
מה שגדעון לוי קורא מדינת אפרטייד.
מה שגדעון לוי קורא בטעות רבה מאוד מדינת אפרטייד, הבעיה היא בעיה שהם יצרו, הבעיה היא בעיה שהם נתונים לכל מיני כוחות שלא כל כך תלויים בהם.
אתה קצת שומעת הקורבן, אבל לא?
לא. אני כן רואה את ההתערבות האיראנית שם, אני רואה את האינטרסים הגדולים יותר בזה שהפלסטינים יישארו הקורבן הנצחי ודרכם אפשר יהיה למצוא איזשהו צידוק תמידי
לרצון לחסל את ישראל. לא נותנת להם חיסונים.
לא יודעת מה זה ישראל לא נותנת, אני לא יודעת מה זה ישראל לא נותנת.
ראש ממשלת ישראל, הם לא יכולים לבחור בו.
זה הרבה יותר מורכב מזה. זה הרבה יותר מורכב מזה.
חיסונים לא נותנים להם, קצת עושים טובה.
לגבי החיסונים, שוב, בסופו של יום יכול להיות שעם וריאנט כזה או אחר, אנחנו צריך 36 מיליוני חיסונים בשנה.
אז עדיף לשמור את זה לעצמנו, כי אנחנו יותר שווים.
אני אהיה עירי קודמים, אני ממש לא מתבייש לומר את זה. בכל תחום. אני אהיה עירי קודמים, ואגב, בעניי עירי, אני לחלוטין מכלילה את אזרחי ישראל. אזרחים שווי זכויות באופן מלא, וזכותם וזכותי לקבל חיסון, זהה. אני בן אדם, אני אשת לאום, אני לא פוסט-מודרנית בשום צורה.
אפרופו לאום, את יכולה להסביר את השינוי שחל אצל נתניהו לגבי האוכלוסייה הערבית? מה השתנה אחרי הנוערים באוטובוסים, פתאום חלק מהעם, שרה נוסעת לשפרם, פתאום מחבקים?
הוא מעולם לא אמר ערבים נוערים. כפרה עליכם, כמה אתם מתאהבים בפייק של עצמכם. הוא אמר ערבים נעים, ומי שהחליף את המילה...
ערבים נעים בכמויות באוטובוסים לקלפיות.
מי שהחליף את המילה נעים... בנוהרים ידע מה הוא עושה. כי נוהרים זה
קונוטציה... טוב, גם נעים בלקלפיות באוטובוסים זה לא נעים.
זה כבר משפט הרבה יותר פוליטי והרבה פחות...
אז נסכים שהוא אמר את זה. עכשיו השתנה.
אני אגיד לך משהו לגבי נתניהו, ולגבי המדיניות שלו עם החברה הערבית בישראל. בניגוד למה שאומרים בדרך כלל, אתה יודע, המשפט הוא, he talks the talk, but he cannot walk the walk. He walked the walk, but he couldn't talk the talk.
תמיד עשה איתם דילים, אבל...
לא רק דילים, במשך שישה עשורים נפתחה ביישובים ערביים רק תחנת משטרה אחת. עשורים שבהם שלט השמאל. בא נתניהו, תשע תחנות משטרה בעשור אחד. אותו דבר התקציב שהם קיבלו, זאת אומרת שהחברה הערבית קיבלה, ובצדק.
טוב, עדיין מקבלים מעט כסף ומספר מקרי הרצח בחברה הערבית מרקיע שחקים.
נכון.
למרות כל הדברים האלה.
נכון, ואגב, על אלימות בחברה הערבית, אני כתף אל כתף עם...
עם מנסור עבאס.
זה הדבר, לא רק, זה הדבר היחידי שאני מוכנה ללכת כתף אל כתף עם טיבי ואודה. באמת, זה נורא והיום, וכשבאים ואומרים, הם אלימים, זה אני אומרת, באמת, שערותיי סומרות, ואני באמת אומרת את זה, ואמרתי את זה בכל אמצעי תקשורת שהיה לי. נראה תל אביב בלי שיטור, חודש אחד. זאת אומרת, פה הלב שלי...
טוב, זה לא אמיר אוחנה השם בזה, השר לביטחון פנים?
אמיר אוחנה, הרגע נכנס לתפקיד במונחים של זה. יש תת שיטור ואובר שיטור בחברה הערבית, וזה קורה בהרבה מקומות של אוכלוסייה מוחלשת, אגב, בעולם. זה קורה גם עם השחורים בארצות הברית. זה לא המצאה ישראלית. המשטרה לא הולכת למקומות שקשה לה מדי בהם, ואז כשהיא כבר פוגשת אותם, אז היא משתמשת בכוח יתר, ואני חושבת שצריכה לעשות פה רפורמה, ואני לחלוטין כתף אל כתף עם המאבק של אחיי הטובים מהחברה הערבית, הדבר הזה חייב להסתיים, ויש לי אפס האשמה כלפיהם, ו-100% האשמה כלפי כל ממשלות ישראל לדורותיהן.
מה לגבייך? מה התפקיד הבא שרה?
אני עכשיו...
במספר 10 זה יפה.
למדתי אתמול, ראיתי בטלוויזיה כנס של שלוש נשים, שלוש מספרי 2 במפלגות, והם אמרו, אני לא תופרת לעצמי חליפה. אז אני מעתיקה, אני לא תופרת לעצמי חליפה.
ובכל זאת?
אני לא...
מה, שרת התרבות? מה תרצי?
תראה. תרבות זה נושא ש...
הסכמת, הנה כבר חתמת.
תרבות זה בליבי ובנפשי, וזה חלום. אני לא חושבת שהחלום הזה הולך לקרום עור וגידים, בעתיד הקרוב, אבל בטח. חלום גדול.
אם מציעים לוקחת.
אני חושבת שכן, כן.
והיחסים בבית, איך את מרגישה עם זה שבעלך לא הולך להצביע לך?
הוא הולך להצביע לי.
כן? שכנת אותו? איך זה קרה?
כן. אף אחד לא מדבר איתו, מסכן. היה לנו דיון היפותטי בין שנים על הדבר הזה. ואם נניח אני הייתי בליכוד, מה היית עושה? והוא כל הזמן אמר, בחיים לא, בחיים לא, בחיים לא. תמותי את והליכוד שלך. זה באמת סדין אדום. והוא היה לידי בדקה שקיבלתי את הטלפון מנתניהו. זה היה לקראת חצות יום לפני שסוגרים את הרשימות. ובוא נאמר ככה, הוא קפץ איתי יחד באמצע הסלון. ואז האישי עובר את הכל.
זאת מוכן להצביע לנתניהו רק שעתי בכנסת.
כן, לא רק שזה שאני... לא, לא, ממש לא. הוא גם אמר לי את זה, הוא אמר לי, אם אני אצביע או לא אצביע, ברור שהליכוד יביא יותר מעשרה מנדטים, אני לא מציל אותך. אבל זה דקלרטיבי, ואני אוהב אותך. וזה כמו, אתה יודע, זה כמו בוקי, זה כמו זר פרחים. קבלי, זה מהמם. אתם השמאלנים לא רעים כשאתם...
בסוף זה הצליח לך.
כן, כן, זה... מרגש מאוד.
טוב, בנקודה הזאת נסיים. גלית דיסטל, את בריאן, תודה רבה.
תודה רבה לך, כפרה לך.
הנושא הבא שלנו הוא הורות. המונח הזה משתנה בשנים האחרונות. לפי ויקיפדיה, המונח הורות מתאר את הפעילות בתוך המשפחה, הכרוכה בגידולו של ילד עד להפיכתו לאדם עצמאי. באנגלית זה קצת יותר מורכב. Parenting is the process of promoting and supporting physical, emotional, social and intellectual development of a child from infancy to adulthood. נדבר על הנושא הזה סביב משפחת עוז ומה שקרה שם, איתנו שתיים, דוקטור הילי כוכבי, פסיכולוגית ומחברת הספר הורים טובים, שלום.
שלום.
ונועה לימונה שלנו.
אהלן.
אז בואו ננסה להגדיר קודם כל הורות, ברור שיש ילד, יש הורים, וההורים האלה צריכים לגדל את הילד הזה ולשלוח אותו לחופשי?
בטבע כן, ואצלנו לא ממש.
הוא לא עוזב, את אומרת, או היא לא עוזבת.
כבר אני חולקת על מרכיב מאוד משמעותי בהגדרה, עד הפיכתו לאדם בוגר, מה? אנשים מפסיקים להיות הורים כשהילד שלהם מסמן וי ועובר את גיל 18? ממש לא, אנחנו ממשיכים להיות הורים כל החיים, זה תפקיד שבאמת אין לו הפוגה, אין לו הפסקות, הוא מתחיל מלדעת התינוק, לפעמים אפילו עוד קודם, בעצם הפנטזיות שלנו על איזה ילד יהיה לנו, מה יהיה, איך זה יהיה, ומלווה אותנו כל רגע בחיינו, בכל גיל, הילדים גם כשהם גדלים, אנחנו ממשיכים להיות ההורים שלהם.
שזה באמת משהו שמאפיין מאוד גם את ההורות הישראלית, וגם את ההורות של הדורות האחרונים. אם נחשוב על הורות, נגיד במאה ה-16, לא היה בעצם דבר כזה הורות. תינוקות נולדו, זה תמיד קרה.
והפכו אותם לכוח עבודה זול.
כן, בהתחלה שלחו אותם למיינקות, זאת אומרת, הם מיד יצאו מהבית, בדרך לפעמים הייתה עגלה שאוספת אותם, ויש תיאורים מזוויים על איך שמדי פעם חלק היו נופלים בדרך, ולא ממש מגיעים למיינקת, אבל הגיעו בסוף למיינקות, ואז היו אומנות שגידלו אותם עד גיל 4-5, ואז הם חזרו הביתה רק כדי להפוך לשוליות ולהצטרף לכוח העבודה, ובעצם כבר התייחסו אליהם כמבוגרים בשלב הזה. לא היה בכלל תפיסה של ילדות, ולכן הורות, כל הקשר האינטנסיבי הזה, האחריות שלנו לגורלם והדאגה לצרכם, זה לא היה קיים עד המאה ה-17, אז זה התחיל כזה להתפתח. ומתחילים לראות בעצם איך בשלב מסוים רואים, נגיד באומנות, שיש ייצוג לילד עם מאפיינים אחרים. אם לפני זה תינוקות, נגיד, ביצירות אומנות בכנסייה, ראו אותם כמבוגרים קטנים, שריריים וסעירים עם פרצוף של איש, אז לאט לאט רואים את המאפיינים שאנחנו מזהים היום בתינוקות, החמידות, הגלגלות.
רכים, חמודים, כמו כן. פנדות כאלה.
כן, ורואים את זה גם בלבוש, שלפני זה היה פשוט הלבוש של המבוגרים מוקטן, ובשלב מסוים מתחיל להתפתח לבוש שמיוחד לילדים, נגיד בגדי מלאכים, שזה בגדים שיועדו למעמדות נמוכים יותר, הפכו להיות הבגדים של הילדים. ואז התחילו בתי ספר והחינוך, וכל המושג של חינוך בעצם עלה עם הקמת הבתי ספר.
שזה כמו בייביסיטר בהתחלה, היה שצריך להעסיק את הילד עד גיל 18 ואז לשלוח אותו, אז ככה זה התחיל בעצם.
נכון, אבל ברגע שהתחיל העניין של החינוך, גם התחילו להתייחס נורא רע לילדים. כאילו קודם פשוט לא היה אכפת מהם, הייתה איזה מין הזנחה כללית כזאת, או חוסר התייחסות.
שיגדלו את עצמם.
כן, ואחר כך דווקא בפוקוס עליהם קרה להם משהו נוראי, כי התחילו להקות אותם ולהניש
המורה
אותם.
המורה עם הסרגל.
כן, אז לא ברור שההתפתחות הזאת הייתה כל כך חיובית מבחינתם.
ואם אנחנו מפרקים עכשיו את ההורות המודרנית, קודם מתפתחת האימהות באיזשהו אופן, אחר כך הבאות נהיית במיינסטרים יותר בשנים האחרונות, מה קרה שם?
בהחלט, אנחנו יודעים שעד לפני 30-40 שנה, ממש לא מזמן, הורות הייתה תפקיד בעיקר נשי. האימהות גידלו את הילדים, האבות היו בעבודה. אבל אני רוצה להוסיף לדברים שנועה ככה דיברה עליהם, את המשתנה המאוד משמעותי של תמותת תינוקות. עד סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, ממש לא מזמן, תינוקות רבים היו מתים. תינוק היה נולד בריא ונפטר במהלך השנה הראשונה לחייו, מזיהומים, ממחלות, מתנאי תברואה לא טובים, ורפואה שלא ידעה להציל אותם.
כל משפחה בעצם תכננה 3, 4, 5, אפילו 7 ילדים.
מתוכם ידעו שחלק מהתינוקות בוודאות לא ישרדו. כשאני מוערת חלק, אני מדברת על ארצות הברית, 1 מ-4. תינוקות בממוצע בראשית המאה ה-20 היה נפטר. גם נשים רבות נפטרו בלידה. זאת אומרת, כל המושג הזה של קשר אישה מול התינוק שלה וכולי, והקשר הרגשי העמוק, המושג פרנטינג אגב, נכנס למילון אוקספורד ב-1918, ולא קודם. ממש מושג חדש. לא היה תפקיד להורים. זה היה הכפר כולו, מגדל את הילדים, את אלה מביניהם ששרדו וכולי. זו הייתה מערכת היחסים.
אם אנחנו מדברים על הדור הקודם, אז ההקעה של ילדים הייתה די מקובלת, וזה משתנה באיזשהו אופן, ומשתנה די מהר, שהיום זה מחוץ לחוק בישראל. מדינות מסוימות עדיין מותר להקות, אבל ברוב העולם המערבי זה לא מקובל לחלוטין.
נכון. בעצם אנחנו מדברים עוד מעבר להקעה על כל היחס לתינוקות, התפיסה הייתה חלק מהניסיון, אגב, גם של הרפואה וגם של הפסיכולוגיה, להתמודד עם הנושא של תמותת תינוקות, זיהומים וכולי, הייתה להתרחק מהם. מרחק סביר, זה השלב שמתחילים להפריד את הלינה, ואומרים, התינוק ישן בחדר משלו.
הקיבוץ אולי אפילו גם.
הקיבוץ זה כבר תוספת ישראלית לכל התהליך הזה, אבל בהחלט הם לא חשבו שהם עושים משהו רע. הם אמרו, אנחנו מפרידים את התינוקות, אנחנו מרחקים אותם. באנגלית, אגב, המושג spoiled. זה אותה מילה, לקלקל ולפנק. זאת אומרת, כל יחס חם לילדים נחשב קלקול. ואנחנו משתדלים לעשות הכל כדי לא לפנק ולא לקלקל את הילדים.
למה? כי החינוך צריך להיות ספרטני?
לגמרי. חינוך, נוקשה, הבו לי 100 ילדים ואני אעשה מהם כרצוני, אני ממש אתפעל אותם, זאת אומרת, יש פה ראייה של הילד כמשהו מאוד מאוד פונקציונלי, כל ילד יתועל למקצוע המתאים, לדפוסי התנהגות המתאימים וכולי, וזה אנחנו מדברים על ראשית המאה ה-20, ממש לא מזמן. בתוך זה יש כמובן את הלגיטימציה להקעה, חוסך שבטו שונא בנו שאנחנו מכירים. זה היה חלק משיטות חינוך לגיטימיות ומקובלות.
איך זה משתנה פתאום?
אחד הגורמים המאוד משמעותיים זה בעצם אדם אחד בשם זיגמונד פרויד, שבאמצע המאה ה-20 הופך את הפירמידה, הוא בעצם אומר לנו, הילדים האלה, שהתייחסתם אליהם ככוח עבודה זול, כמבוגרים לא מפותחים, כאלה שרק צריכים עוד קצת לגדול ולהפוך להיות יעילים, בנות שצריכות ללדת ילדים וכולי, היצורים הקטנים האלה הם מאוד מאוד חשובים.
והם יסחבו את מה שהכנסתם להם כל החיים, כל טראומה מאוד קטנה.
בדיוק. הדבר הזה שכולנו היום חיים בתוך האקלים הרעיוני הזה, אנחנו כולנו מבינים שהנפש של התינוק הרך נצרבים בזיכרונות ורגשות ומחשבות. אנחנו מבינים שיש פה צורך רגשי. עמוק באדם אחד לפחות, מבוגר אגב, ילד לא יכול למלא את הצורך הזה עבור ילד אחר.
למה? כי הוא לא מהווה מודל?
כי כל מודל ההורות מתבסס על קשר אסימטרי בין אדם מבוגר לבין ילד קטן. זה נכון בטבע, כשאנחנו רואים את הציפורים הבוגרות שמאכילות את הגוזלים, או את החתולות שמניקות את הגורים וכולי, ונושאות אותם על גופן, והחולדות שמלקקות את הגורים. רואים את זה ממש בטבע, את הבוגר לעומת הגור, וגם בני אדם זקוקים לאדם בוגר שיואב אותם, שיתפח אותם. כמובן שעדיף יותר מאחד, עדיף שניים, ואם אפשר שיהיו שם עוד דמויות שיעזרו לשניים
האלה, גם סבא וסבתא זה בדיוק,
לגמרי, ומטפלת, ומי שמוכן לשאת בנטל, אבל לפחות אדם אחד יציב ועקבי שיטפל בתינוק.
נועה, הזכרנו פה את המילה אהבה, אז הספר של גליה עוז, דבר שמתחפש לאהבה, בדיוק נוגע בנקודה הזאת.
כן, ופה אני חושבת שחשוב להוסיף הסתייגות כשמדברים על שינויים סטנדרטיים של הורות. כי ראיתי שחלק מהתגובות לספר של גליה עוז היו, מה היא רוצה?
ככה זה היה מקובל בקיבוץ, פעם זה מה שהיה.
כן, ועכשיו לעשות מזה עניין, זה שינויים בסטנדרטיים. זה מזכיר לי מאוד את תגובות שהיו לחשיפות של מיטו לגבי שינוי בסטנדרטים של יחסים גברים ונשים. זה היה מקובל פעם לצבות בישבן, ככה התנהגו, אי אפשר להאשים אותם עכשיו רטרואקטיבית ולבוא בטענות. צריך לקשור את הסיפור של גליה עוז או לראות אותו כחלק מהמהפכה של מיטו, כעוד שלוחה שעכשיו נכנסת לתוך הבית. אז עם מיטו אפשר לראות אותה כמלחמה בפטריארכיה, או בחלק מתוצריה לפטריארכיה, כשהפטריארכיה זה שלטון האב הסימבולי, עכשיו אנחנו הולכים ותוקפים את האב הממשי. עכשיו, לפחות לגבי מה שגליה עוז מתארת בספר, זה לא היה מקובל.
עוד לא שפכו קפה על הרבה ילדים בבתים נורמטיביים.
אני דווקא חושבת שהמקרים המסוימים שהיא מתארת של האלימות, הם לא הדבר הכי מזעזע. הדבר הכי מזעזע זה האווירה הכללית שהייתה בבית, שהיא מתארת מבחינת היחס אליה, ומה שהיה חסר בה. ומה שהיה חסר בה זה הדבר הבסיסי ביותר בהורות, עוד לפני האהבה. זה להיות בעד הילד שלך, להיות פשוט לטובתו. עכשיו, בתוך הדבר הזה אנשים עושים טעויות, כמובן, הורים כולם עושים טעויות, ופעם חשבו שהדבר הטוב לילד זה מדי פעם להקות אותו, וליישר אותו חזרה למקום, אבל עדיין ההורה היה לטובתו. והעמדה הזאת שהיא מתארת שבעצם אבא שלה היה לרעתה לאורך השנים וגם בבגרותה, זה הייחודיות של הסיפור הזה, והוא לא קשור לשינוי בסטנדרטים. השינוי היחיד הרלוונטי בסטנדרטים כאן זה שפעם לא היה מקובל להוציא, וגם היום לא כל כך מקובל להוציא את הדברים האלה החוצה.
זאת הכביסה המלוכלכת אמורה להישאר בתוך הבית.
בדיוק, והשינוי בסטנדרטים הוא שהיום אנחנו מדברים על זה. קודם דיברנו אצל הפסיכולוג או הפסיכולוגית, ועכשיו זה כבר יוצא החוצה באופן פומבי יותר.
כשאנחנו מדברים על מעבר הורות בין דורי, מה אני למדתי מההורים שלי, מה אני מעביר לילדים שלי, גם במקרה של עמוס עוז רואים את זה בצורה מאוד חדה, הוא עם ההורים שלו על הדברים שהוא כתב על אמא שלו, שהתאבדה, וגליה עוז מה שהיא כותבת עליו עכשיו, רואים את הרצף הזה אם אנחנו קוראים את הסיפור?
בלי לדבר ספציפית על משפחת עוז, אני אגיד שהעברה בין דורית היא תהליך מאוד חזק ומאוד עמוק. אנחנו בעצם הופכים להיות אנשים בוגרים דרך ההורות שקיבלנו, ובסבירות מאוד גבוהה אנחנו נעביר דפוסים דומים לילדים שלנו.
זאת אומרת, את הופכת להיות אמא שלך ואני הופך להיות אבא שלי?
כן, כולנו חוששים מזה. כל אחד אומר, אני שומעת את הקול של אמא שלי בוקע מגרוני ואני נבהלת וכולי. באופן כמעט אוטומטי, אלה הדברים שמתרחשים, אבל פה יש דווקא בשורה ממש ממש חשובה ואופטימית למי שמאזין לנו.
לא חייבים להיות כמו ההורים שלכם.
לא חייבים להיות, וגם אנחנו יודעים מה לעשות כדי לא לשחזר דפוסים לא רצויים, והתשובה קשורה בשתי מילים ליצירת סיפור קוהרנטי. מה זאת אומרת? אדם שמבין את העבר שלו, מבין מאיזה מקום ההורים פעלו, אגב, לא במקום מאשים, אלא דווקא יותר ממקום של חמלה. את ההורים שלי, מאיזה מקום הם פעלו, מה היו הנסיבות חייהם, היכולת להבין את זה, משחררת אותנו מההכרח כמעט לשחזר את הדברים. אנחנו מסוגלים לשים את הסיפור בצד, ולהיות ההורים שאנחנו רוצים להיות, וזו בשורה ממש חשובה.
לספר שלך קוראים הורים טובים, אני דווקא אתחיל עם נועה, מה זה להיות הורים טובים או הורות טובה?
וואו. אני רוצה רגע להגיד עוד משהו על השינוי שעברנו, שאני תוהה שאם זה טוב או רע. אני חושבת שיש איזשהו מהלך שאפשר לראות אותו מהורות שהיא הורות מענישה להורות מפקחת. אם פעם הורים רוב הזמן לא ידעו מה קורה עם הילדים שלהם, הילדים הסתובבו אחר הצהריים אצל חברים, לא ידעת בדיוק איפה, מי, מה,
שיחקו
מו.
שיחקו בגינה למטה.
כן, מדי פעם היה איזשהו אירוע, היה המורה התלוננה או הילד הגיע עם ציון גרוע בתעודה, ואז אבא שלו היה נכנס, מחטיף לו סתירה, מבסס בכך את שררתו, וחוזר לנעלם שוב באפלה. והיום אנחנו לא נוגעים פיזית, אסור לנו להקות, כבר אפילו לצעוק אומרים שזה לא בסדר, קראתי מחקרים גם של לצעוק זה גרוע כמו להקות, אז גם את זה אסור. אבל לעומת זאת אנחנו כל הזמן מפקחים על הילדים שלנו. אנחנו יודעים
אפילו טכנולוגית, אגב, הורים מתקינים תוכנות בטלפון של הילדים כדי לדעת איפה הם נמצאים.
נכון, אפליקציות יש למיניהן.
עוד מעט שבבים אולי.
בדיוק, זה לא רחוק מאיתנו, ויש מערכת בית ספרית שאנחנו כל רגע יכולים להיכנס ולראות באיזה שיעור הילד נמצא, כמה הילדה קיבלה במבחן. אנחנו מכירים את ההורים של החברים, אנחנו בדיוק יודעים איפה הם נמצאים, מתי הם חוזרים וכולי וכולי. אנחנו החלפנו את האנישה בפיקוח, שזה גם משהו חברתית שקרה. נראה שיש היום פחות חופש לילדים וגם להורים במובן מסוים.
אם בעבר דיברנו על הורות חסר, או ממש, בסך הכל לא הייתה הורות כל כך, היה גידול ילדים, גידלו את הילדים, עשו מה שצריך כדי שהילדים יגדלו. היום אנחנו לגמרי במקום של הורות יתר, מה שנקרא הורות הליקופטר, זה ההורים שחגים בגובה נמוך מעל ראשי הילדים, לכל צרה שלא תבוא ואני מיד אתערב. ואגב, אנחנו רואים את זה לא רק בגיל 3, 4 ו-12, אנחנו רואים את זה גם כשהילד קיבל שעה ביציאה, וההורים מרימים טלפון למפקד וכועסים, ואנחנו בעצם מגדלים ילדים שלא יודעים להתמודד, שלא מפתחים את השריר הזה של עצמאות, נפרדות, יכולת התמודדות עם שלל מצבים שהחיים מזמנים לנו. רגשות אשם, המושג הזה שהפך להיות כל כך שגור, אין אמא שלא יודעת לדבר על רגשות האשם שלה.
בבלנס בין הבית לעבודה.
כן, וגם בין הבית לבית, בין הילד הזה לילד האחר, בין הזוגיות להורות. אנחנו כל הזמן בתוך מצבור אינסופי של רגשות אשם. למה שהורות תהיה חוויה שכל כך צבועה בחוויות קשות, ברגשות אשם, בתסכול? אין סיבה בעצם. הילדים לא זקוקים לזה, הם לא מרוויחים שום דבר מרגשות אשם של הורים.
דיברנו כל הזמן על ההורים ועל ההורות. בוא נסיים עם הילדים. הילדים של היום מאושרים יותר?
שאלה קשה. אני חושבת שהילדים של היום סובלים מאוד מאוד מעודף מסכים בחייהם. זה אחד המקומות היחידים שבהם הווין-ווין לא פועל לטובת אף אחד.
טוב, הילדים לא יסכימו איתך, הילדים שלי בטוח לא יסכימו. הם אומרים שיש חסר מסכים בבית.
הילדים שלי דווקא כן יסכימו. קודם כל נגיד רגע מחקרית. מחקרית, יש לנו ממש הוכחות שמינון המסכים נקשר לירידה בסביעות רצון. זאת אומרת, למצב רוח ירוד יותר. יש חוקרת בשם ז'אן טוונג', אמריקאית, שבדקה לאורך השנים, משנת 1970 ועד היום, 16 מיליון ילדים. ומה שהיא עושה זה שואלת את הילדים במה אתם עוסקים ומה מצב הרוח שלהם. אז קודם כל, ב-2011-2012 רואים ירידה חדה במצב הרוח הכללי של ילדים, ומסכים חכמים שנכנסו חזק מאוד לחייהם, עלייה בשיעור של אובדנות, ועוד המחקרים של טוונג' מראים לנו ממש מתאם מושלם בין סוג הפעילות לבין מצב רוח, פעילויות חוץ ביתיות. מה שאנחנו היינו עושים פעם, יורדים למטה לשחק, נקשרות למצב רוח טוב, ספורט וכולי, כל מה שעושים מחוץ לבית וכל מה שיש בו אלמנט שהוא פיזי, אם יש משהו שהייתי אומרת להורים, זה להוריד מינון של מסכים.
נועה לימונה, הילי כוכבי, תודה רבה.
תודה רבה. תודה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, בשבוע הבא נהיה פה ביום רביעי עם סיכום מערכת הבחירות. בינתיים נודה למי שעסקו במלאכה, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בן ניסן ויונתן מניאביץ' היו על הסאונד, אני ליאור קודנר,